אני חושב שקצת כמו זוגיות, אנחנו לפעמים צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו אוהבים את זה. וזה לא מובן מאליו, זה נכון. אבל אתה גם אם אתה מזכיר לעצמך את זה, אתה אומר, זה לא מובן מאליו שאני היום פה בגיל 65, פותח את החלון ואני באמצע רכס הערים המדהים הזה, ואני קם בבוקר ואני הולך שם בערים, ואני מאוד משתדל להזכיר לעצמי שזה לא מובן מאליו. זה ברור שזה לא אותה התרגשות. אף פעם לא תהיה לנו את אותה התרגשות של הטיול הראשון בהימלאיה בגיל 18. מה לעשות? זה חלק מה... לא יודע מה, המצב הדפוק שלנו כבני אדם. הכלבה שלי מתלהבת כל בוקר לרוץ אחרי הכדור באותה התלהבות. אנחנו לא. מה לעשות, אבל למדתי ליהנות מדברים אחרים, אני נהנה שם לבוא בתחילת העונה שעוד הכל מכוסה בשלג, ונהנה לראות איך מתחילים לצוץ העלים הירוקים הראשונים, ואיך באים הפרחים, ואיך הם נובלים הפרחים, ואני מכיר את הריח של החילוף של העונות, ואתה מלמד את עצמך ליהנות מדברים אחרים שם, חוכמה של, לא יודע, של סקנים, או חוכמה של הדברים הקטנים, אבל פחות העניין של לבוא להסתער, לכבוש ולרוץ הביתה.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com. טוב, לטייל בכלילות, פרק 24 נראה לי. דורון הראל, איך אתה מגדיר את עצמך?
מטייל בערים, מטפס ערים, אבל אני חושב לטייל זה הדבר העיקרי ש...
וואו, עכשיו הפתעת אותי לגמרי עם המטייל, ואנחנו נדבר על זה, כי אני בעיניי, אני מייצג את הצד המטייל, ואני רואה אותך באמת, ואתה גם שמעתי, הקשבתי לדברים שעשית, אתה באמת תמיד הגדרת את עצמך כמטפס, מטפס מקצועי אפילו.
נכון, אבל תמיד ראיתי בזה איזשהו סוג של טיול. אני תחרותי, אני רוצה סיים, אני רוצה לעלות למעלה, אבל הדבר העיקרי שמשך אותי זה קודם, תמיד משכו אותי הערים הרבה יותר מאשר הטכניקה להצליח לעשות תנועה כזאת או לעשות תנועה אחרת. רציתי את הטבע.
טוב, אז אני קופץ רגע אחורה כי זרקתי דורון הראל, ואני מניח שרוב, לא יודע אם רוב, הרבה אנשים, הרבה צעירים שמקשיבים, ואולי גם לא צעירים, לא יודעים שאתה... בעצם הישראלי הראשון שהגיע לפסגת האברס, זה מה שנלווה, זה הטייטל הגדול שלך.
אכן, כן.
שנדבק אליך לשמחתך או לצערך. וגם את שבע הפסגות, זה משהו שעשית הראשון. אני לא יודע כמה היו, לא בזה ולא בזה, אבל הראשון זה משהו מכובד. ואני אגיד פה מה שגם סיפרתי לך, שבתור ילד הייתי מחכה לכתבות בידיעות אחרונות, במוסף שבעה ימים. זה היה הדבר היחידי בתור ילד שעניין אותי בעיתון, לקרוא את ההרפתקאות שלך, היית כותב בצורה מדהימה.
תודה.
ואולי זה מה שהביא אותי לזה שאני יושב פה היום, ואני גם מסתובב בעצמי בכל מיני מקומות. אז תודה שבאת.
בשמחה.
ונתחיל לדבר בעצם, לספר איפה הכל התחיל בעצם.
אני חושב מהדמיון, אני גדלתי בגבעתיים, שנות ה-60, שנות ה-70, לא היינו חשופים לכלום, לא יודע מאיפה נכנסו לי הערים לנשמה, אני לא יודע...
לא היה נטפליקס.
כן, לא היה נטפליקס, לא היה גוגל, אספתי תמונות של ערים, קראתי כל מה שיכלתי על... מצאתי ספר על הילרי וטנסינג, מצאתי ספרים על הכיבוש הקוטב הצפוני, הדרומי, זה ריתק אותי הדברים האלה. ורק חיכיתי להצליח לראות ערים, הרי אין לנו פה באמת ערים בארצנו הקטנטונת. אז אני מהדמיון, חד משמעית מהדמיון, אף אחד לא פגשתי אף אחד שהתעסק עם זה, לא פגשתי אף מטפס ערים, לא... הייתי בן 14, ההורים שלי לקחו אותי לאירופה, הסתובבנו באלפים והם... עלינו ברחבה לגילוד עמידי, מעל שמוני שם, ואני זוכר שראיתי שם שלושה מטפסי ערים יפנים, מקשרים בחבל ויוצאים אל הערים, הם נראו לי כמו בני אלים.
איזה יופי.
בדיעבד, אני יודע, זה אולי השער המפורסם ביותר של עולם הטיפוס, הרחבל הזה החוצה. אז כן, לא יודע, אני אוהב לחשוב שנולדתי עם הערים בנשמתי.
תגיד, אבל הסתובבת פה, אתה יודע, אין לנו ערים, אבל יש לנו שטח יפה שיכול לתת תחושה מסוימת, במיוחד אם אתה טייל, אז יצא לך בתקופות האלה להסתובב רגלית בישראל?
כן, כן, כנער הסתובבתי המון ונורא אהבתי את זה. יותר את הצד ההרפתקני, אבל נורא אהבתי לטייל פה. מדבר יהודה, חרשתי את כל הנחלים שם והנגב, טיילתי המון כנער.
ואתה עושה את זה יותר לבד או...
אף פעם לא לגמרי לבד, אבל בדרך כלל אני הצלחתי לשכנע את ההורים שלי להביא לי ציוד לגלישה, שהייתי בן 15, אז התחלתי לגרור את החברים שלי לטיולי גלישה. תמיד עם עוד אנשים, לבד לא הלכתי כמעט אף פעם.
ואז הגעת לסיירת מטכ"ל.
הגעתי להימלאיה לפני סיירת מטכ"ל, הייתי בטרק בהימלאיה בנפאל לפני שהתגייסתי, עשיתי טרק שם.
מה הייתה המטרה? ש...
פתאום נפתחה לי הדלת והייתה אפשרות, אז קפצתי על זה, אתה יודע, ב-77 לנסוע לנפאל, זה היה מעבר לירי החושך, ונוצרה לי הזדמנות, נעשינו טרק מאוד, גם היום אני חושב הוא טרק יחסי.
איזה? כלום,
חצינו מעבר שנקרא תשי לפצ'ה, הלכנו מעמק ארול וולינג, ויש מעבר גבוה שחוצה ממערב לתוך קומבו. טרק ארוך של 24-25 ימים, היה מדהים, אני זוכר את זה עד היום כחוויה בלתי נתפסת לנער בן 18, שמה שהוא הכיר פה זה מדבר יהודה, הכל, ארצנו נחמדה ויפה, אבל אתה מגיע להימלאיה, אתה מבין שאתה בליגה אחרת.
ולהגיע כל כך צעיר, מה עם ידע, ממחלת גבעים, איך מטפלים בזה, איך ניגשת לזה?
הרגשתי בסדר עם הגובה, תכננו את זה נכון, אתה כמובן מרגיש את כל הקושי של את הקושי של הגובה, אבל לא חטפתי. תראה, אני פעמיים חטפתי מחלת גבעים בשלבים יותר מאוחרים, ובשניהם זה היה דווקא באזורים יחסית יותר נמוכים, של הייתי אומר בין 4-5 קילומטר גובה. בשני הפעמים זה היה מלווה בהתייבשות. לא ידעתי לשמור על עצמי, ושעליתי נורא מהר, בגלל שזה לא היה מאוד גבוה, עליתי מאוד מהר יחסית וחטפתי. באזורים הגבוהים באמת, לשמחתי, אף פעם לא חטפתי.
ומאיפה הידע, אבל אתה יודע, צריך להתאקלם, וכל מה שצריך סביב זה?
שהייתי אז בנפאל כילד, הסתובבתי, היו שם גם כמה זרים כמוני, וגם המקומיים, הם מכירים אותנו היטב, אז הם כמובן ידעו איך לעשות את זה, ויתר הדברים... לאט לאט עם הזמן, אתה אוסף את הניסיון שלך, רק כמו המון דברים אחרים, רק בדיעבד אתה מסתכל, אתה יודע באיזה אידיוט היית בכל מיני אירועים שהיית צעיר, אבל הניסיון, אין כמו הניסיון. עשיתי קורס טיפוס באיזשהו שלב באלפים, ואני קצת אוהב להשוות את זה ללימודי נהיגה, הרי אנחנו לא באמת יודעים לנהוג כשאנחנו עוברים טסט. יש לך את הבסיס מי נגד מי, ועכשיו לך תצבור ניסיון, אז... אותו הדבר כך, וגם הבנתי שהמקום לעשות את זה ולצבור את הניסיון זה האלפים.
כן, אז אנחנו צוברים ניסיון בתקווה שבדרך לא לנסה שטות לפני שלמדנו.
שטות או מזל, יש לי חבר טוב ממדריך טיפוס משמוני, הוא אומר זה 99% מזל ואחוז ניסיון, אני לא אוהב לחשוב שזה עד כדי כך, אבל ברור שהמזל משחק תפקיד מאוד גדול.
לא ספק, ואנחנו לא יכולים למדוד את זה.
כן.
אז אחרי זה, סיירת מטכ"ל.
סיירת מטכ"ל, ספרתי את הימים שזה הסתיים, ושבוע אחרי שזה הסתיים, טסתי ל...
כן, לא לנהת בשירות?
יחסית סבלתי פחות, מאשר צבא יכול לגרום לך, אבל שמה, הייתה לי מטרה ברורה, רציתי להיות בערים, אם הייתי יכול לבלות את 3 השנים האלה בערים, ולא בסיירת מטכ"ל, היה עדיף, לבחינתי. זה יחסית מקום כמובן טוב לשרת פה, אבל אני מאוד לא אוהב מסגרות, ובטח שלא צבא, ועדיין זו מסגרת וזה צבא, אז שמע, יש לי שם גם כמובן חוויות חיוביות, עוד פעם, כמו העבר הזה, דבר טוב שרודף אחריך כל החיים, מתייחסים לזה, אבל הייתי יותר שמח בגיל 18 ללכת להרים ולא לסנור.
מה שמעניין אותי, לא שמעניין אותי כל כך העניין הצבאי, אבל, ואני גם לא יודע כל כך הרבה, בסופו של דבר רוב האנשים לא יודעים כל כך הרבה לסיירת מטכ"ל, אבל בעצם אחרי זה, הלכת לדרך שהיא מאוד מאוד לא שגרתית, תכף נדבר על זה, ואני תוהה כמה יש קשר בין הצבא, סיירת מטכ"ל ספציפית, לבין הדרך הזאת, האם יכול להיות שהאופי שלך מראש הוא זה שכיוון לסיירת מטכ"ל, אבל גם לזה, או משהו ספציפית בשירות הזה שמכוון לדברים כאלה לא שגרתיים?
אני לא חושב. יש יותר בוגרי סיירת מטכ"ל שהיו ראשי ממשלה מאשר שטיפסו על האברסט.
זה גם משהו לא שגרתי.
אני חושב שמה שמחבר את שניהם זה התחרותיות שבי. הלכתי לצבא, גם שם הייתי תחרותי, רציתי אחי. אז אותו הדבר בערים. אבל זה נותן כמובן, אין ספק שהשירות הוסיף לי כמה דברים שלקחתי איתי לערים, בין היתר גם ביטחון עצמי. אבל שוב, אם הייתי מבלה את שלושת השנים האלה בערים ולא בצבא, אני מעריך שהייתי צובר יותר ניסיון במקומות שאותם חיפשתי אחר כך.
אוקיי, אז הצבא הסתיים, נפתחה לך הדרך.
כן, כן.
כמה זמן לקח עד שהמרית?
מהר מאוד, אני אספתי קצת כסף, אבא שלי עבד באיזה חברה שהביאו משאבות יד לצבא, ובטעות זה הגיע אדום, אז אני קיבלתי עבודה בקבלנות לסבוע איזה 1,000 משאבות מאדום לצבע חקי, ואספתי את הכסף ונסעתי קודם כל לקורס טיפוס, ואז נשארתי באלפים, למה שנקרא עונה אלפינית. אלפים הכל זמין, הכל על כף היד, אם יש לך מרץ, אתה יכול להיות על שתי פסגות בשבוע. שעה שבהימלאיה או בדרום אמריקה יקרח השבועיים רק להגיע אל מרגלות ההר. אז זהו, התחלתי להתרוצץ באלפים, לעלות לרדת, לעלות לרדת, לעלות לרדת. שם התחילה הדרך.
אז כמה בעצם מהזמן שלך בילית בערים שם?
עשיתי את הקיצים שלי שם, אני באיזשהו שלב הלכתי ללמוד, למדתי גיאולוגיה. אז היו לי 3 שנים שיחסית הייתי מוגבל.
לתך אגב, היה משהו שהרגשת שאתה צריך, או זה משהו שבאמת רצית?
חשבתי שהמקצוע הזה יפתח לי את הדלת, להגיע לכל האזורים האלה שחלמתי עליהם. ערים, קוטב דרומי, קוטב צפוני, אז חשבתי ש...
בתור מדען.
סליחה?
בתור מדען?
בתור להגיע לשם. אוקיי, לעשות בין אם זה לעשות עבודה גיאולוגית, או אני לא יודע, אבל חשבתי שהעיסוק הזה יפתח לי את הדלת. ראיתי באנטרטיקה, מי מגיע לאנטרטיקה? כל מיני מדענים, גיאולוגים, כאלה. אבל תוך כדי הלימודים הבנתי שאני יכול להגיע לשם בלי זה, וגם להגיע לשם כמו שאני רוצה, בלי המגבלות של להגיע בתוך איזושהי מסגרת. זהו, אז למדתי גיאולוגיה, נסעתי בחופשים, כל קיץ הסתלקתי מפה לחודשיים וחצי, 3, פעם אחת לאלפים, פעם שנייה לנפאל. אפילו התחלתי תואר שני, אתה יודע, גם לא לקחת החלטה זאת החלטה. האנרציה, אנחנו לא אוהבים להסתכל על זה, האנרציה יש לה את הכוח שלה, וכמה חודשים אחרי שהתחלתי תואר שני, החלטתי, מה שאני באמת רוצה בחיים זה לטפס על הרים, ואני חייב לקפוץ לתוך המים האלה.
ואיך זה מסתדר עם ההורים שבבית, שהם תמיד רוצים לראות אותך כמינימום רופא, או משהו אחר?
מינימום רופא. תראה, ההורים, אתה יודע, אנחנו מכבדים אותם, אנחנו לא עושים את מה שהם מקווים אותנו בהכרח. ההורים שלי פחדו מזה, לא סמכו עם זה, לקח להם הרבה שנים, אני חושב רק אחרי שהתחלתי ככה לקבל הכרה, וטיפסתי על זה, ורפאתי בתקשורת, הם התחילו להיות גאים בי, אבל בהתחלה הם עוד פחדו גם, תראה, זו גם החלטה שאין לך תשובות, אתה לא יודע, שואלים אותך איך תתפרנס, מה זה, אין לך תשובות, אתה לא יודע, אתה יוצא לאיזושהי דרך, בעיקר עם שאלות וספקות, אבל הרגשתי שאני חייב לנסות. תראה, אתה גם צעיר, 24, 25, 26, אתה אומר, מה, אני לא אצליח להתפרנס, מקסימום אני אקח את חפירה ויחפור בורות, אני לא יודע מה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים להתפרנס.
תקשיב, אתה מסתכל על זה מנקודת המבט שלך, וכנראה יש לך איזה משהו בסיסי באופי שלך, אבל אני יכול להגיד לך, אני זוכר את עצמי גם בגילאים האלה, יש, זה לא יותר קל, כי תמיד הבעיות נראות בעיות גדולות גם בגיל הזה, אז אני כן חושב שזה משהו לא רגיל גם שאתה צעיר, ודורש איזשהו... דורש משהו.
עם השנים, אתה יודע, אתה נותן לעצמך, כמובן, כל הזמן יש לך את השאלות למה אני אוהב את זה ולמה אני מטפס על הרים, אני חושב שעם הגיל התשובות שאנחנו נותנים לעצמנו משתנות, ובשנים האחרונות אני חושב שאחת הסיבות העיקריות שבחרתי בחיים שכאלו, זה אני דור שני לשורה משני הכיוונים, אני חושב שגם בלי שאורי התכוונו לזה, הם לימדו אותי שצריך שתהיה מריצה מוכנה ליד הדלת. יכול להיות שמחר העולם מתהפך, ראינו את זה פה, שהעולם פתאום יכול מהיום להיום להתהפך, ואם העולם יכול להתהפך מהיום להיום, אז בואו בינתיים נעשה משהו שהוא, לא יודע, גדול מהחיים, מה שאנחנו באמת רוצים, כן.
יפה, תובנה טובה. אז מה המסע הגדול הראשון שלך, ממשהו שאתה באמת זוכר כהגדול, או שזה הכל היה צעדים מאוד מאוד קטנים, יש איזה משהו כזה?
יש קפיצות, אם זה טיפוס, אז בסוף העונה הראשונה שלי באלפים, אז ממש בתחילת אוקטובר הצלחתי לטפס על המטהורן, שהוא, זה כמובן קלאסי, טיפסו עליו כבר בשנות ה-30, אבל זה הר תלול.
מהצד הקשה אבל?
לא, בשלב הזה עשיתי את הנורמל רוט שלו, מהכיוון של צרמת. עדיין, זה הר גדול ומרשים, ושנה ראשונה שאתה מטפס, ועשיתי את זה בלי מדריך, בלי כלום, אז אני זוכר את זה כהישג שככה ירדתי משם והרגשתי שאני מטפס על באמת. גם טיפסתי עם איזה שני מטפסים אוסטרים צעירים, שאני הובלתי אותם כל הדרך, ואחר כך שירדנו למטה לצרמת, הם הזמינו אותי לבירה, ואמרו לי, כל הכבוד, כל הכבוד, אני ככה הרגשתי שניצחתי את הנאצים במגרש הביתי שלהם. אז זה זכור לי כניצחון גדול. אם נדבר על טיול, עשיתי איזה טיול גדול באלסקה, ובסוף הטיול הזה, לקראת סופו, עשיתי טיול מאוד גדול, מאוד פסיכי שאני מסתכל עליו היום, בשמורה שנקראת קאטמאי, שבדיעבד זה היה משהו באמת יוצא מגדר הרגיל מה שעשינו.
זה אי, לא?
סליחה?
זה לא האי?
זה לא אי, קאטמאי זה חצי, זה כל הקשת איים הזאת שמתחילה מדרום מערב אלסקה, אבל האזור של קאטמאי זה חצי, זה עדיין מחובר ליבשת. ב-1912 הייתה שם התפרצות וולקנית מטורפת, ואחריה, כמה שנים אחריה, נכנסה משלחת של ה-National Geographic, ב-1915 הגיעה מהים, והלכה להסתכל שם על המקום. ואנחנו היינו קבוצה ראשונה מאז, מ-1915, שגם באנו מהים, ונכנסנו פנימה, ועשינו את כל המסע הזה, בדיעבד באמת משהו פסיכי לגמרי, אני לא חושב שעשו את זה גם אחרינו.
מה היה שם פסיכי?
סבך מטורף, אנחנו שמענו שבכל הרשת הכניסה הייתה כזה, שהנשל ג'וגרפיק באו ב-1915, ההתפרצות הרסה את הכל, לא היה סבך, ואנחנו באנו ושהיה שם הסבך של אלדר, שאנחנו פשוט, היה משהו פסיכי לגמרי באמת, ודובים, היה לא היה לי מספיק ניסיון בשביל באמת ללכת ולעשות דבר כזה.
כמה זמן זה נמשך?
קח לנו איזה 16-17 יום.
ומה עם אוכל אז?
הכל על הגב היה.
ל-17 יום?
היינו כבדים נורא, היינו נורא כבדים. לפחות באלסקה מים אתה לא צריך לסחוב. אז זה חוסך לך כמה קילו. היינו נורא כבדים. וגם אתה יודע, בלי אמצעי תקשורת לוויינית אז ו... בלילה הראשון נכנסה לנו הגאות לאוהל, בכלל לא הייתי מודע לזה שיש שם הפרשי גאות ושפל של 4-5-6 מטר. אבל כן, טיול, זה היה טיול מאוד דרמטי מבחינתי, לימד אותי הרבה.
אני זוכר שהגעתי לאלסקה, ואתה יודע, בטיול כמובן אחר, ונכנס שם לדנלי, לפארק, ומורים לך, אתה יכול להסתובב איפה שאתה רוצה, וזה מין, אתה אומר, וואו, זה מדהים, איזה כיף. ובאמת אתה מתחיל, ואין שבילים, ואתה יודע, אתה רואה, זה לא כזה, זה נהיה לא כזה כיף, כשזה ככה. אז אני יכול רק לדמיין מה שאתה מתאר שזה...
כן, שביל זה דבר נוח.
בסופו של דבר.
כן, שביל זה דבר נוח.
אתה יודע, אבל אתה מטפס על הרים בגובה 3,000 מטר, אז לפחות אין לך תחסית, אז זה סביר. נכון. הסבך זה הסיוט הכי גדול שקיים.
נורא היום, בעיקר עם תרמיל גדול על הגב בכלל.
17 יום אוכל.
לא כל הימים היו כאלה, ההתחלה, היציאה מהחוף פנימה, אחר כך סתם היה קשה, לעלות, לרדת, לחצות נהרות, כל מה שאלסקה יודעת להציע.
אז אתה אומר שאתה תחרותי, אבל זה תחרות מין, זה פנימית כזאת, או שאתה יודע, חשוב לך להיות הראשון באיזשהו סקייל יותר גדול.
תחרותי זה תחרותי, אני חושב. אני חושב שאני הישראלי הראשון שבכלל התחיל להתעסק ברצינות עם טיפוס. אז לא ככה שהיה לי חשוב להיות גם הראשון שיתפס על האברסט. זה סוג של סטמפה שלא יכולים לקחת את זה ממך. כן. גם התחרותיות היא לכל הכיוונים, כמובן שגם פנימה, זה לא עובד לצד אחד, אבל גם, כן, רציתי להיות ראשון.
יצא לי לשמור אותך באיזושהי, אני לא זוכר במה זה היה, אבל שאתה אומר שזה היה, השתמשת במילה אובססיה, שזה היה אובססיה שלך. איזה הרגשה זאת? זאת אומרת, אתה חוזר לארץ וזה, אתה מתחיל להיות כל הזמן נעול על מה הדבר הבא?
כן, אתה יודע, אני פעם פגשתי איזה פרופסור לגנטיקה שגילה שהגן שאחראי על ההרפתקנות והגן שאחראי על ההתמכרות, זה אותו גן.
נשמע לגני.
כן, אז לא יודע, מילה אובססיה, אני התייחסתי לזה כצורה חיובית, זה משהו שמילא את החיים שלי, זאת אומרת, אתה חוזר מהערים, או חוזר, לא דווקא מטיפוס, אתה חוזר מאיזה טיול מאוד מנפל או מאלסקה, ואתה חוזר הנה לתוך המזג האוויר המבהיל הזה, ולפקקים, ולחיי היום-יום, ולחברת חשמל, ולכל השגרה. התכנון, המחשבה, הנה, אני הולך לשם, הולך לשם, הוא מהיר אותך, הוא נותן לך אנרגיה, הוא משהו לצפות לו. אז לא יודע אם אובססיה ישר נשמעת כמשהו שלילי, אבל אני אתייחס לזה כמשהו חיובי, זה יחזיק אותי בחיים, כנגד השיעמום.
אני יכול להגיד שאחד מהקטעי וידאו שנתקלתי בהם, כשקצת חקרתי עליך, זה ראיון שהיה לך טרום אברסט, עם אצל רבקה מיכאלי. אוקיי. עם איצ'ה ממבוש שם.
איצ'ה ממבוש, אני זוכר את איצ'ה ממבוש היטב.
זה נמצא ביוטיוב. קודם כל, וואו, היה לך בלורית, היית...
כן, היינו צעירים.
איש נאה, מאוד.
תודה.
עד כמה שאני יכול להעיד.
כן, תודה.
אבל אני יכול להגיד לך שהדבר הכי מרתק שם היה, וזה באמת, זה היה טרום אברס, אז אי אפשר לבוא ולהגיד שזה היה הדבר שנדבק אליך. היה לך ניצוץ בעיניים, שראו שם באמת שאתה מדבר על משהו שאתה אוהב לחלוטין.
אני שמח לשמוע את זה, באמת, אני חושב שההופעה הזאת אצל רבקה מיכאלי ביום שישי בלילה, אז הייתה ההופעה הטלוויזיונית הראשונה שלי. נורא, נורא התרגשתי מזה, אני זוכר אותה היטב. זה אחרי שטיפסתי על הר קניה. עשיתי איזה מסלול טיפוס טכני של קרח דווקא על הר קניה. אני זוכר את זה טוב. כן, זה מילא אותי, זה מילא אותי לגמרי. העיסוק הזה, הערים, לטייל שם, לטפס עליהם, זה מילא אותי לגמרי.
איפה נכנסת פה הסכנה, ואיך אתה מנהל אותה, איך אתה, את הפחד אולי, זה משהו שהוא מעסיק?
זה בהחלט מעסיק, זה מעסיק יותר בתכנונים, החלטות של מה אני הולך לעשות, מתי אני הולך לעשות, וזה מעסיק בתוך כדי עם דברים משתפשים. אבל אם אתה שם והדברים עובדים כפי שתכננת, זה לא יושב עליך. זה איפשהו נמצא, אבל זה לא יושב עליך. אין ספק שהסכנה היא חלק מהעניין. שאלו פעם, ריינול מסנר, אתה יודע, זה אולי מטפס הערים הגדול מכולם, שאלו אותו על העניין הזה של הסיכון. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות מבחן אמיתי, אם אנחנו לא משחקים גם על חיינו. אנחנו לא רוצים שהדברים ישתפשו בערים, אבל כשהם משתפשים, ומי שהולך מספיק להרים בסופו של דבר הם משתפשים, אתה מוצא את עצמך במאבקים האלו, שאם אתה יוצא מהם, אולי אלו הזיכרונות החזקים ביותר שיש לך.
אז איפה השתבש לך?
כל מיני מקומות השתבש. השתמש, ניסינו פעם לטפס על מה קלו, והשתבש לנו, גם כי לא ידענו לקחת החלטות נכון, על המטאורן. ניסיתי לטפס על הנורס פייס של המטאורן ב-88, והשתבש לנו בצורה מאוד מאוד רצינית.
מה היה שם?
קודם כל לא הייתה שם מספיק סבלנות, גם לי וגם לשותף הפולני שלי, להמתין למזג אוויר ותנאים טובים. הנורס פייסים, לא רק המזג אוויר משחק, גם על התנאים על ההר נורא נורא משנים את הטיפוס. אתה יכול להגיע למצב שיש לך שלג דחוס, ככה שכבה לא עבה, מכסה את הכל, ואתה יכול לרוץ על המדרון, כמעט לא משנה כמה הוא תלול. ואתה יכול לפגוש תנאים של קרח שחור, קשה כמו אבן, שאתה בקושי מצליח לברות את הקרמפון שלך 2 מילימטר פנימה. וזה התנאים שאנחנו ניגשנו אליהם, ולא מצאנו אותם, ולא ידענו להסתובב בזמן, ונכנס גם מזג אוויר גרוע, אז ככה באמצע נאלצנו, גם תוך כדי ויכוח, כי הוא רצה להמשיך, נאלצנו לחתוך באזור שבאמת אתה לא רוצה לעבור שם. אני חושב שזה היה סשן של, לא יודע, 17-18 שעות, עד שהצלחנו לצאת בחזרה החוצה, באמת בשן ורעין. אני לא חושב שאי פעם הייתי במצב כל כך קרוב לאסון, כמו בסיטואציה שם על המטאורן.
ובמקלו, זה, על זה דווקא באמת שקראתי או שמעתי, ושם זה כאילו סיטואציה אחרת, שהייתם פשוט תקועים.
אנחנו עלינו... אנחנו תכננו לטפס למעשה פסגה משנית שנקראת מקלו 2, והדברים, תכננו לשים את המחנה השלישי, המחנה הגבוה באזור 6,800, 7,000 מטר, ולטפס משם עוד 600, 700 מטר לפסגה, וגילינו שאיפה שתכננו לשים את האוהל, בלתי אפשרי לשים אוהל. אתה צריך לחפור שם כמו מטורף, בקרח קשה כמו אבן, בלתי אפשרי, אתה צריך צבא של שרפות שיעשה את זה, אנחנו היינו, לא השתמשנו באף שרפה, היינו לגמרי לבד. והשקענו יותר מדי אנרגיה בדבר הזה, במקום להחליט שאנחנו הולכים לפסגה מהמחנה השני הנמוך יותר, לקחנו החלטה להקים את המחנה השלישי 240 מטר מתחת לפסגה ב-7400 מטר, שאנחנו הקמנו, סחבנו את כל הציוד לשם, שהיה באמת מאמץ אדיר לחשוב לטפס עם תרמיל של כמעט 20 קילו ל-7400 מטר, נורא והיום זה היה.
הייתם חזקים.
היינו צעירים וחזקים, ובכל זאת, ואז הקמנו את המחנה שם, ופרצה סופה באמת נוראית, אני חושב זה היומיים הכי קשים של מזג אוויר שחוויתי בחיים שלי, וחיכינו יומיים לברוח, היינו צריכים לברוח כמעט ישר, חיכינו יומיים לפני שהחלטנו לברוח, וגם אז עשינו עוד שטות, התחלנו להתעסק עם לקפל את האוהלים, וזה במקום פשוט לקחת את כל משהו בתוך האוהל, לדחוף לתרמיל ולשכוח מהאוהלים, מי אכפת מהאוהל. והאוהלים, אתה יודע, זה על קרח, וזה קופה, ולך תוציא אותם. עשינו שם סדרה של טעויות, שגם עלו לנו בפסגה, וגם דנדן, שהיה אחד המטפסים איתנו, קפאו לו, לא זוכר כמה, אבל קפאו לו בצורה די רצינית כמה אצבעות שם, למזלו, הוא לא איבד אותן, אבל לא היה רחוק מזה.
וואי. זה מביא אותי לשאלה הזאת של, תמיד עובר לי בראש, כי אני עוד לא טיפסתי על הרים גבוהים ולא שלג וקרח, ואחד הדברים שנראים לי, לא אגיד בעייתיים, אבל מבאסים מבחינתי, מבחינת החוויה, זה שאתה עושה איזושהי פעילות שהיא בחוץ, אבל בסוף היא נראית מאוד מאוד סטטית, כי אתה המון המון זמן בהמתנה, בלהישאר באותו אזור,
תראה, המוד שלך שאתה הולך לטפס הוא שונה, אתה לא בטיול. אתה גם מגביל את עצמך למינימום של אנרגיה, אתה לא תלך ותטייל סביב מחנה הבסיס בשביל לראות מה, אם אתה עכשיו במחנה הבסיס, כל מה שאתה עושה זה לנוח ולאכול. אז כך שבאמת אתה מגיע לשם במוד אחר לגמרי, ואתה לגמרי צודק, אתה הולך לטפס על הר גדול, אתה יותר מחצי מהזמן, אתה בעמדת המתנה. מהבחינה הזאת זה באמת לא טיול כפי שאנחנו מבינים טיול. אתה הולך, יש לך יציקה על הראש, כמו שהגשש אומרים, אתה בדרך לפסגה ואתה עושה את מה שצריך בשביל הפסגה. אתה לגמרי שם, וזה סוג, חלק מההכנה הנפשית שאתה מגיע איתה.
עכשיו, אמרת באמת, הזכרת את זה עכשיו, שלא הייתם לוקחים איתכם שרפות, אז זה מביא אותי לדיון הזה שתמיד יש על הטיפוס אז, בתקופה הזאת, למה שקורה היום. באמת איך אתה רואה את זה? כי היום זה נראה, אתה יודע, אתה שם כסף, באים, סוחבים לך, הכל מאוד, יש על זה גם הרבה ביקורת שאני קורא פה ושם. כן. מבחינת איך הטיפוס נראה היום.
זה כמובן לא, שום דבר הוא לא שחור ולבן, וגם המשלחות האנגליות הראשונות שהתחילו לטפס על האברסט בשנות ה-20, שניסו, השתמשו בשרפות. אז איפה אתה, וגם אנחנו שטיפסנו על האברסט, היו לנו שרפות שעזרו לנו על ההר. אז מי שילך לטהרנות מושלמת, נגיד כמו מסנר, אז הוא הלך וטיפס על האברסט סולו, בלי שרפות, בלי שימוש בחמצן, בלי כלום. אני אף פעם לא הייתי שם. ברוב, כל המצב ההיסטורי לפחות היה, שהמערבים הם אלה שמובילים את המסלול, ובעיקר שיום הפסגה, שזה היום הכי ארוך, הכי קשה, הכי מסובך, הכי מסוכן, שם אין שרפות, שם אין חבלים, איש יש לעצמו, וזה אתה צריך לדעת לעשות לבד. וזה לא קיים בערים בנפל כבר בערך 20 שנה. יש חבל, מה שנקרא פיקס רופ, ממחנה הבסיס, ועד לפסגת ההר, ואתה כמטפס זר...
האברסט אנחנו מדברים?
גם האברסט.
לא רק.
כל 14 הפסגות שגובן מעל 8 קילומטר, יש שם היום תעשיית תיירות, וקבוצה של שרפות מקומיים הולכים לפני ההמון, שמים את החבל עד הפסגה, ורק אחרי שהם קושרים חבל ומחברים אותו להר עד הפסגה, המטפסים המערביים מהים והולכים בעקבותיהם לאורך החבל הזה, כולל יום הפסגה. וזה הבדל דרמטי. אז אני לא, אתה יודע, אני לא רוצה לשפוט את זה, אני שמח שאני לא צריך לעמוד היום 4 שעות בתור מתחת לפסגת האברסט על החבל ולחכות שיתפנה לי מקום. מטפסים היום על ה... אתה היום... הטיפוס על האברסט, על הערים האלה היום בצורה הזאת, וזה כמעט כל מי שמטפס על ההר מטפס ככה כיום, הוא כמעט, אני אגיד, בספורט העממי. מטפסים קרוב ל-1,000 איש בשנה, אחוזי ההצלחה הם למעלה מ-70%, מטפסים על ההר אנשים שלפעמים לא נגעו בשלג לפניהם, או שטיפסו על איזה שני ערים קטנים לפניהם, כל אחד מחובר למדריך מקומי, הולך לאור החבל שמדריכים מקומיים חיברו עד לפסגה, כמו שכל אחד יכול לעשות מרתון בוסטון, אולי בארבע או חמש שעות, אבל...
לא, מרתון בוסטון אי אפשר, יש לך זמן שאתה חייב.
אוקיי, אוקיי, אז לא יודע, מרתון תל אביב. אז ככה זה היום, זה נכון שזה ארוך וזה קשה ומסוכן, אבל מבחינת טיפוס אין בזה כבר כלום, עולם הטיפוס לא מסתכל על זה, טיפסו על האברסט כבר יותר מ-10,000 איש.
ואם אתה מסתכל באמת על כל הדברים שעשית, האברסט מקבל כמובן את הפיק, אבל אתה מסתכל על דברים אחרים שהם יותר הבייבי שלך, או אתה מתחבר לסי הספציפי הזה?
לא, האברסט כבודו במקומו מונח, אבל לי אישית, יש לי כמה ניצחונות שאני מבחינתי מרגיש שהם יותר.
איזה?
גם האברסט הוא יוצא דופן מבחינתי, כי זה הער היחידי שטיפסתי, שאני לא הייתי זה שארגן והוביל והיה ראש המשלחת. כל יתר הערים אני בחרתי בהם, ארגנתי את המשלחת. אולי לא הייתי המטפס הכי טוב והכי מנוסה בקבוצה, אבל אני תמיד הייתי זה שמארגן את הכל ועושה את הכל. לרוב גם אני הייתי זה שמוביל את זה. והאברסט הצטרפתי כחבר מן השורה בקבוצה, לא הייתה עליי שום אחריות חוץ מעל עצמי. המקינלי שטיפסתי עליו כמטפס צעיר בגיל 25, שוב, קשה, צריך להסתכל על הדברים גם במימד הזמן, זאת אומרת, בלי החברות שמארגנות את זה, ובלי האפשרות לאסוף את הידע בכל ה... כפי שהיום, אז בגיל 25, להבין לאיפה אתה הולך, ומה הולך להיות המסלול, ומה להביא, ולהוביל את זה, טיפסתי עם מישהו שהיה לו עוד הרבה פחות ניסיון ממני, ולהצליח תוך 9 ימים להגיע לפסגה, מבחינתי זה הניצחון מאוד מאוד גדול. גם המסלול שעשיתי על ארקניה, שהזכרתי אותו מקודם, שזה מסלול שנקרא The Diamond Couloir, זה הנחשב למסלול מסלול הקרח הקשה ביותר באפריקה, אני לא חושב שהוא קיים יותר היום, קשה לי להאמין שנשאר שם הקרח. גם כן, עשינו משהו כמו 700 מטר, מאות תלולים, ציוד על הגב, עשינו ביבואק באמצע, מבחינתי זה הניצחון מאוד גדול. שוב, האברסט זה האברסט, אתה יודע, מי שאתה מטפס עליו הוא הכי גבוה והכל, אז אני לא מזלזל בזה בכלל, אבל זה לא הניצחונות הכי גדולים.
הנוף מהאברסט יותר יפה משאר המקומות.
אתה יודע, כמעט תמיד בפסגה זה לא המקומות הכי יפים. אתה קצת כמו מהמטוס, אתה רואה את העמקים, אתה לא רואה בכלל, אתה רואה שחור כזה בעמקים, אתה רואה את כל הפסגות, אני הרבה יותר אוהב את הנוף קצת יותר נמוך, אותו אזור אלפיני של כבר מעל היער, אבל רגע לפני הקרחונים, שם האזורים יותר, אזורים הרבה יותר מרשימים ויפים.
ראיתי את החלקים מהסרט על האברסט, שאתה מתיישב שם על הפסגה, רגל, רגל, וזה רגע.
זה רגע, אין ספק שזה רגע. רצים לך בראש, רצות לך בראש כל המחשבות האלה, של וואלה, הנה, אני הבן אדם הכי גבוה בעולם, חוץ מי שטס כרגע במטוס, אני הכי גבוה. כל מיני מחשבות זכורות לי היטב. יש איזושהי נטייה לחשוב שיש לך על הפסגה תחושות של אופוריה וניצחון, אבל זה הרי לא ככה. יש לך את הירידה לפניך, שזה לא המקום להתפרק בו. אני זוכר שתי מחשבות, אני זוכר בצורה מאוד ברורה מהפסגה. אחת זה להסתכל טוב 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 מסביב, לחרות את הרגע הזה, כי אני לא חוזר אינה יותר. ודבר שני, שזה כרגע מתרחש רגע הניצחון הגדול ביותר שיהיה לי בחיים, והרבה בחינות זה, כן? ישראלי ראשון, על האברסט, אני, אתה יודע, אני אפילו לא יכול להגיד שחלמתי שאני אצליח לטפס על האברסט, שהתחלתי לטפס, היה כל כך, כמעט לא טיפסו אז, אני התחלתי לטפס בתחילת שנות ה-80, היו על האברסט, אני יודע, לא יודע, 100 איש, 80
איש. לא בדקת איזה מספר היית בגלובלי?
לא, כשאני טיפסתי ב-92, אני קשה בדיוק לספור, פחות מ-300, כנראה 281, אבל זה קשה בדיוק לדעת. אז אני פחות מ-300, אבל שרק התחלתי לטפס בשנות ה-80, כמה היו? כלום, היו 80, 70, 80 איש היו על ההר, זה היה מבחינתי באמת, לא חשבתי שיצא לי, זה כמעט אני יכול להגיד שזה הייתה הפתעה מבחינתי בסופו של דבר שהצלחתי לטפס שם.
אתה יודע, אחד הדברים שאני מתעסק איתו באמת בפודקאסט הזה מדי פעם, זה נושא באמת הציוד ואיך לעזור לאנשים להבין שכדאי לקחת פחות. וגם שמעתי אותך באחת הסיטואציות באמת שהקשבתי, מדבר על זה שהייתם צריכים לחשוב על מה לוותר. כלומר, הייתה לכם איזושהי מודעות לנושא הזה של לסחוב פחות?
ודאי, ודאי. הערים עושים אותך מאוד מינימליסטי. על מה אפשר לוותר? זאת השאלה הגדולה, כי נורא, נורא בא לנו לקראת טוב, אני אקח גם את זה טוב, אני אקח גם את זה, ומה יקרה טוב, אני אקח גם את זה. נורא קל לקחת, להחליט שלוקחים עוד ועוד ועוד ועוד. גם לא רק שהולכים לטפס על האברסט, אתה סתם יוצא לשבוע סקי, אתה מגלה שלקחת פי שלוש דברים אשר שאתה משתמש בהם.
בסקי אין בעיה, אתה לא סוחב את זה על הגב.
נכון, אבל עדיין יש לך פתאום איזו מזוודה עצומה שאתה מסתובב איתה ללא צורך. להיות מינימליסט בערים זה חובה.
אז איך עושים את זה בגובה? כי יש שם המון המון ציוד.
החוכמה, אני חושב, להסתכל מה מבחינה בטיחותית אתה באמת חייב שיהיה לך. מה המינימום שאתה צריך מבחינה בטיחותית? לא מבחינת הנוחות, אלא מבחינה בטיחותית. זאת השאלה.
קרה שעשית טעות בשיקול הזה? כלומר, לקחת פתאום גרזן קרח אחת פחות או משהו בסגנון?
קרה לי יותר מפעם אחת שלקחתי מעט מדי בלוני גז לבישול.
וואי, זאת החרדה הגדולה ביותר.
זה צרה אמיתית, כן, זה צרה אמיתית, בעיקר אם אתה תלוי גם במים, בהפשרה של קרח למים, זו צרה אמיתית. והרבה פעמים כמובן קורה לך שאתה לוקח יותר מדי ציוד, ועדיין משהו שאתה צריך, החלטת לא לקחת. קרה לי כמה פעמים שהיו חסרים לי כמה דברים, אבל לא דבר קריטי. אני חושב שחלק מהיכולת שלך לוותר על דברים, זה כמובן הביטחון העצמי שלך והניסיון שלך.
אוקיי. אז באיזשהו שלב אתה גם הקים משפחה, אבל אתה עדיין ממשיך. איך זה נכנס ומשפיע?
הקמתי, כשהלכתי לאברסט כבר היה לי בן 4, ואשתי הייתה בהיריון עם הילד השני. זה תלוי בבית הזוג שלך, בסופו של דבר, וזה אולי עניין לברודקאסט אחר, אבל אשתי אף פעם לא עמדה בדרכי בעניין הזה, היא הכירה אותי כמטפס, זה לא שפתאום קמתי בגיל 40 והחלטתי להפוך את חיי. אז היא הכירה אותי ככזה, כיבדה את זה. אני מעריך שזה גם יתאים לה בצורה כזאת או אחרת, אני עם כל הקשיים. מהכיוון שלי אני יכול להעיד שזה מאוד מקשה ברמה הנפשית, זאת אומרת, הפחדים הם, אני חושב, הרבה יותר צצו, אתה פחות פוחד על עצמך, אתה יותר פוחד.
מה יהיה אם
אתה, זה לא תחזור עם שהילדים קטנים. וגם שהילדים קטנים אתה לא יכול להסביר להם כלום. אבל זה נכון גם, אתה יודע, להרבד, אתה לא צריך לטפס על האברסט בשביל זה, אתה יכול להיות בצבא קבע ולהיות מגד בגולני, ומה תגיד לילד בן 4 שאבא צריך ללכת עכשיו?
נכון, אבל זה בדיוק הקטע, גם אני מרגיש את זה לפעמים במסעות שלי, הרבה יותר קשה להצדיק מסע מאשר שאתה הולך לצבא, שזה איזשהו הכרח.
זה נכון ולא נכון, אני לא תמיד, הערים זה החיים שלי, וזה מה שאני אוהב, וזה מה ש... נותן לי אוויר, ובאמת אשתי הבינה את זה וקיבלה את זה, ואני חושב שבאיזשהו שלב גם הילדים הבינו את זה וקיבלו את זה, וגם הצלחתי לגרום לילדים שכולם נורא אוהבים לטייל, ולאו דווקא לטפס, אבל כולם מאוד מאוד אוהבים להיות בחוץ ולטייל, כן. הצלחתי לא להסניע את זה עליהם.
זה אתגר.
זה בהחלט אתגר. זה בהחלט
אבל
אתגר.
אבל היה באמת איזשהו טיפוס רציני שאחד מהם הצטרף אליך?
פעם אחת טיפסתי עם שני הגדולים, ופעם אחת טיפסתי ברוקיז, ועשיתי טעות איומה, ומצאתי את עצמי במקום על המסלול היחסית פשוט שתכננתי, מצאתי את עצמי על מסלול הרבה יותר מסובך ותלול ממה שתכננתי, בלי מספיק ציוד בשביל המסלול הזה, ואני בחיים שלי הרגשתי כל כך הרבה אנדרנלין וכל כך חזק, כמו שהרגשתי ב3-4 שעות האלה שטיפסתי איתם על המדרון קרח ותלול.
אתה צריך להישאר קול. לא, הייתי חזק, הגענו לפה לא בטעות.
בוא נה, הרגשתי כל כך חזק, הרגשתי שאני עכשיו עם השיניים יכול לטפס על הדבר הזה, זה כל כך חזק הרגשתי. אם זה שכל הזמן ככה הלב דפק לי איפה הבנתי את זה, כבר הייתי גבוה מדי בשביל להתחיל לרדת את כל הסיפור. זה היה מאוד מפחיד, ואת הבן האמצעי שלי גם לקחתי אותו פעם לטפס על המונבלן, אבל אף פעם לא ניסיתי להעביר להם מסר של לטפס על הרים זה מה שחשוב, כי זה לא חשוב, לי זה חשוב. העברתי להם את המסר של לטייל בטבע, וזה באמת מה ששווה, ויש לזה איזשהו ערך. לטפס הרים, זה הקטע שלך, אתה מטפס על הרים, זה לא הקטע שלך, אין לך מה לחפש שם, בטח לא בגלל שאבא שלך טיפס על הרים.
ויש שם את הסבל של הטיפוס הרים.
יש שם סבל
נוראי. זה אני לא מצליח להבין.
יש שם סבל
נוראי. למרות שאתה יודע, כולנו, מי שלא עושה איזה מסעות, אני לא יודע להשוות כמובן, כי לא הייתי במקומות האלה, אבל בוודאי שיש סבל ורגעים קשים ופחות כיפים, וזה חלק מהכיף.
לגמרי חלק מהכיף, מה היום כזה שאתה הולך בערים, ואם אתה לא גומר עם הלשון בחוץ, זה חלק מהנאה הזה, וואלה, עשיתי את זה, וגמרתי עם הלשון בחוץ, וזה כן. הערים זה הולך יותר מזה, אין ספק, זה קשה, זה כואב, יש המון סבל, בעיקר בגובה, ובקור, הגובה והקור הם שני גורמי סבל מאוד גדולים. הגובה הוא גם מכפיל סבל, כי יש את אלמנט הזמן. ככל שאתה עולה יותר גבוה, ככה אתה צריך לבלות על הער יותר זמן בשביל ההתאקלמות לגובה, ופתאום אתה יכול באלפים ללכת לעשות מסלול קשה ולסבול, אבל אם אתה זריז, אתה תגמור את זה ביום. אתה הולך לטפס על הער של 8,000 מטר, זה ייגח לפחות חודש. אז אין ספק שהסבל הוא חלק מזה. כן, זה המחיר. ואתה לא יודע, מי שרץ מרתונים, מה, לקום כל יום ב-4 בבוקר ולהתאמן, זה כיף?
זה תמיד נקודה, כי זה לא משהו שאני מגדיר כסבל, זה אולי לא ענה גדולה, אבל אני רואה את המושג הזה בטיפוס לגובה באמת.
סבל, סבל.
סוג של סבל, כי יש לך שם הרבה דברים שהם, כמו שדיברנו, על השאייה, על התחושה הלא נעימה בגוף שאני שומע.
סבל, סבל טהור, בעיקר הגובה הוא סבל טהור, כן.
תענוג. תגיד, אתה כאילו בשוטף, כשלא היית מטפס, היית מתעסק בלשמור על הכושר שלך, או אתה יודע, אתה רואה לך משהו טבעי בגוף שאין בעיה, אני עכשיו 4 חודשים לא, ונוסע, ואני באותו מצב.
כשהייתי צעיר, ריכזתי את האימונים בעיקר לפני הנסיעות, ככל שהתבגרתי, התאמנתי, מצאתי את עצמי מתאמן יותר. לפני האברסט התאמנתי קשה. גרתי אז בקיבוץ בתורן, כמעט כל יום הייתי רץ את כל העליות האלה מכלא 6 לקיבוץ, אבל דווקא בתקופה ההיא, אני חושב שיחסית התאמנתי פחות. זאת אומרת, הייתי בבית, אבל אתה יודע, אתה בן 26 ו7 או 30, אתה צעיר ואתה חזק ואתה הולך להרים ואתה מהר מאוד נכנס שם לכושר.
אוקיי, אז הזמן עבר ו... ומה קורה? איך מרגישים אחרי כל כך הרבה שנים שעושים את הדברים האלה? כי מצד אחד זה נשמע לי שאתה עדיין הקטע הזה של הערים זה מרכז חייך, זה נשמע שזה עדיין ככה.
הערים הם מרכז חיי עדיין, אבל עשיתי איזשהו מהפך לפני משהו כמו 13-14 שנים, אני חושב שהפסגות הן פחות מרכז חיי, גם אם אני עדיין מסתכל עליהם וזה מדגדק לי ובא לי, אני הרבה פחות מתעסק עם טיפוס היום, אני גם כמובן מסוגל הרבה פחות, אני בן 65, מה אני, אתה חושב על ספורט, אז אתה יודע, הרבה אתה כבר לא יכול לעשות יחסית למה שעשית פעם.
לא, אל תגיד את זה, אני בונה עדיין גם על הגיל הזה.
לא, ללכת אפשר המון, אני בטייל בערים המון, ועם תרמיל על הגב ולשן באוהלים, אבל פחות, לא מחפש היום... דברים מאוד באתגרים בטיפוס. המהפך הגדול שעשיתי, אני התמקמתי לפני 13 שנה, התמקמתי ברכס הרי החוף בקנדה.
מה זה אומר התמקמת?
אני רכשתי, יותר נכון עשיתי חכירה של 30 שנה של שטח אדמת מדינה ושזה שבט אינדיאני בצפון בריטיש קולומביה. בניתי שם בקטות ואני חי שם 4-5 חודשים בשנה בערים. אין אף אחד שם, אין שם כביש, אין שם חשמל, אין שם נפש חיה שמסתובבת חוץ מאנשים שבאים אליי.
איך מגיעים?
עם מטוס ים. אני על שפת אגם, ונוחתים עם 20 דקות טיסה, ונוחתים עם מטוס ים. ולמדתי, עד אז הייתי מה שאנחנו בסופו של דבר, סוג כאלה של אינסטנט אקספלוררס. אתה יוצא לקצה השני של העולם, דוגם חודש או חודשיים וחוזר הביתה. ותמיד בטיולים האלה הסתכלתי קצת בקנאה על אנשים שחיים שם, לאו דווקא בנפאל, שאתה מסתכל על מקומיים, אני לא יודע, אבל אנשים בניו זילנד שחיים בערים, או אפילו באלפים אנשים שחיים בערים, אתה מסתכל על זה באיזשהו סוג של קנאה, וואלה, לקום בבוקר, לפתוח את החלון וזה, זו הסביבה שלך, הערים, זה משהו מדהים.
כן, אתה יודע, זה תמיד מטריד אותי, כי אני אומר, מתי הרגע שאני מתרגל לזה, ואני כבר מפסיק פחות להעריך את זה, ואז אני רוצה לראות משהו חדש.
אני חושב שקצת מוזוגיות אנחנו לפעמים צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו אוהבים את זה. וזה לא מובן מאליו, זה נכון. אבל אתה גם אם אתה מזכיר לעצמך את זה, אתה אומר, זה לא מובן מאליו שאני היום פה בגיל 65 פותח את החלון ואני באמצע רכס הערים המדהים הזה, ואני קם בבוקר ואני הולך שם בערים, ואני מאוד משתדל להזכיר לעצמי שזה לא מובן מאליו. זה ברור שזה לא אותה התרגשות. אף פעם לא תהיה לנו את אותה התרגשות של הטיול הראשון בהימלאיה בגיל 18. מה לעשות? זה חלק מה... לא יודע, מהמצב הדפוק שלנו כבני אדם. הכלבה שלי מתלהבת כל בוקר לרוץ אחרי הכדור באותה התלהבות. אנחנו לא. מה לעשות? אבל למדתי ללמוד, ליהנות מדברים אחרים, אני נהנה שם לבוא בתחילת העונה שעוד הכל מכוסה בשלג, ונהנה לראות איך מתחילים לצוץ העלים הירוקים הראשונים, ואיך באים הפרחים, ואיך הם נובלים הפרחים, ואני מכיר את הריח של החילוף של העונות, ואתה מלמד את עצמך, מלמד את עצמך ליהנות מדברים אחרים שם, חוכמה של, לא יודע, של סקנים, או חוכמה של הדברים הקטנים, אבל פחות העניין של לבוא להסתער, לכבוש ולרוץ הביתה.
אפרופו הסבך שדיברנו עליו בהתחלה, בנית שם שבילים?
בניתי שבילים דרך היער. זאת אומרת, אנחנו בערך 200-300 מטר מתחת לקו היער, אז בנינו שם, פרצנו שם שבילים לחצות את היער, ואז באזור האלפיני הכל פתוח.
איזה גבוהים יש שם?
הפסגות המיידיות שלנו הם עד 2800.
וואו, זה לא נמוך בכלל.
לא, זה לא נמוך, בעיקר אזור די צפונה, עם כמה קרחונים, המון המון אגמים, והטופוגרפיה המיידית אצלנו זה גם הכל, כמעט הכל פסגות שאין שום בעיה להגיע אליהן. זאת אומרת, לא מעורב איזשהו טיפוס טכני מסובך, שחלק זה סתם הליכה, וחלק לא יותר מאשר איזשהו סקרמבלינג פשוט, ואפשר להגיע לפסגה. קצת יותר רחוק, הפסגות מגיעות עד ל-3,600, 3,650, עם שדה קרח מאוד מאוד גדול.
גם בקיץ?
שדה קרח, קרחוני, יש שם, הרכס הזה, רכס הרי החוף, כולם בקנדה מכירים את הרוקיז, אבל מתוך 20 הפסגות הגבוהות בקנדה, 19 הם ברכס הרי החוף, והפסגה מספר 20, מאונט רובסון, זה הפסגה הכי גבוהה ברוקיז. אז הרכס שאנחנו יושבים בו הוא רכס יותר גבוה, עם הרבה יותר קרחונים ושדות קרח מאוד גדולים.
אז תכלס אני יכול לבוא ולתפור שם איזה כמה ימים, כאילו...
לגמרי.
עם אוהל?
רוב באים אלינו, כן, פתחתי...
בעסק
זה,
בעצם.
זה צעצוע יקר סתם בצד השני של העולם. אז כן, פתחתי עסק שם עם הבן הבחור שלי, אנשים מזכירים את הביקטות ומטיילים, רוב האנשים שבאים אלינו, באים כי הם גם אוהבים לטייל באזור שהוא באמת ריק לחלוטין ממטיילים, אבל גם בא להם את הנוחות של הביקטות בלילה. כמובן, אתה בקנדה יכול ללכת בהמון מקומות כאלה, אבל אתה צריך לסחוף תרביל על הגב ולישון באוהל, אז רוב האנשים שבאים אלינו מחפשים את הלינה בביקטות, אבל בהחלט יש מסלולים של, שאפשר ללכת שם ולישון בחוץ ולעשות שבוע ויותר. אני, כל שנה אני הולך ו... מטייל שם באזור עם חבר או עם אחד הבנים, וללמוד ולהכיר עוד ועוד מהשטח שם.
אז יש הרבה מה לגלות כל הזמן בטח.
אתה יודע, שהולכים ברגל לעולם גדול, זה יתרון, זה לא שאתה אומר, ראיתי את צרפת. היום אתה בעמק הזה, ובקיץ הבא אתה בעמק ההוא, וכן, שהולכים ברגל לעולם גדול.
יפה, אז נגיד כשבאים לשם, אז מה זה מין, זה מבוסס על מחיר ללילה? איך התמחור של זה?
כן, זה מבוסס על מחיר של לילה, לילה ויום, פלוס כן הדרכה או לא הדרכה. לא הדרכה, הכל, כמובן, אין שום...
אז כמה עלות של דבר כזה?
אוכלים סוף הדרך, יש לנו טבח, אנחנו אוכלים, חבל על הזמן.
טבח?
כן, כן, אוכלים סוף הדרך, באמת אוכלים סוף הדרך. זה חלק ממה שאנשים רוצים.
יש איזה קטע מדליק של דוב גילהר שבא לבקר אתכם שראיתי גם.
נכון, אז דוב עוד הגיע בתקופה שהיינו יותר ספרטנים ולא היה טבח, אנחנו 5 השנים האחרונות אנחנו כבר עם טבח מסודר, ואנחנו, רוב האנשים שבאים לא אנשים צעירים, זה לא חופשה זולה.
כמה זה באמת עולה שנוכל להשוות את זה לדברים אחרים?
כמו צימר בגליל, עולה לבן אדם, ביקטה, 3 ארוחות והכל עולה $320 קנדי, זה פחות מ-1,000 שקל.
כמו צימר, אפילו יותר זאת.
בדיוק, ועם הדרכה זה יעלה $420 קנדי, עדיין אני מדבר על צימר, כמו שאתה אומר, יחסית זה יקר לחבר'ה צעירים שמטיילים, אז ישראלים צעירים לא מגיעים אלינו, אבל קנדים מגיעים אלינו הרבה, גם צעירים, שראה, הרוקי, אנחנו מציעים אלטרנטיבה, לאנשים שלא מטיילים הרבה, אני חושב, לא מפריע להם ללכת להמון מקומות שיש המון מטיילים אחרים, לעשות את הטור דה מון בלאן או אנפורנה, שזה מקומות יפהפים, אבל אתה הולך עם עוד עשרות רבות של אנשים יחד איתך, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב מאוד. אנשים שמטיילים הרבה פעמים מחפשים את החוויה שאתה לא רוצה את ה-40 אנשים האלה סביבך, ואין הרבה מקומות כאלה שאתה לא צריך להסתובב עם כל הציוד הכבד על הגב, אז אנחנו מציעים אלטרנטיבה כזאת.
נשמע לי ממש מקום חלום. רשמתי לעצמי כי עוד משהו שאני צריך לבקר בו.
קדימה.
והשם שלו?
נק טסלי, שזה בשפה, בדיאלקט האינדיאני המקומי, זה רוח מערבית. באמת יש רוחות מערביות מאוד חזקות. אנחנו מייצרים שם חשמל גם מטורבינת רוח וגם משמש, אז הטורבינה כמובן פונה מערבה בעיקר.
יורד שם גם שלג בקיץ?
כן, לא הרבה. שדוב היה בדיוק ירד לנו שלג באוגוסט. המזג האוויר שלנו בקיץ מאוד דומה למזג האוויר שיש בגליל העליון בחורף. יותר יבש, פחות גשם, אבל כמו שצפת יכולה לחטוף שלג פעמיים בחורף, אז גם אנחנו יכולים לחטוף שלג בקיץ. האגם לרוב קפוע עד סוף מאי, תחילת יוני. ביוני, כמעט תמיד ביוני, מדי פעם עוד יורד שלג, ובספטמבר עוד פעם מתחיל לרדת שלג, ויש גם אפשרות ביולי או באוגוסט פתאום לחטוף איזה יום או שתיים של שלג.
ולא העברת שם חורף.
חורף, ביקרתי שם פעמיים בחורף, אבל לא העברתי שם חורף. פעם אחת באנו לבקר עם מטוס שנוחת עם מגלשי סקי על האגם, ופעם אחת באתי עם שלושת הבנים שלי, באנו על אופנועי שלג, שהיה חבל על הזמן הזאת, איזו הרפתקה הזאת הייתה.
וואו,
כן.
מדהים. אז תשמע, אז הצלחנו כמעט לא לדבר על האברסט, אבל יש שם בקטע הזה ששמעתי כמה פעמים, והייתי אומר, יאללה, בוא נספר גם אותו. את ה-60 מטר האחרונים, או את המדרגה האחרונה הזאת.
כן.
סיפור של ההגעה לפסגה.
באברס יש פסגה קטנה שנקראת הפסגה הדרומית, שנמוכה ב-60 מטר מהפסגה העיקרית, וממנה למעשה צריך לרדת קצת, ואז עולים למעלה. והקטע הקטן הזה הוא הקטע הטכנית הכי מסובך.
נראה סכין מדהימה.
כן, זה סכין, ויש שם כמה שיני קרח גדולות, ואז יש את מדרגת אילרי, שזה מצוק של 15 מטר, שכבר לא קיים אגב. הוא התפורר ברעידת אדמה הגדולה שהייתה ב-2015, המצוק הזה התפורר לכמה מדרגות יותר קטנות. וזה ב-60 המטרים האחרונים. אגב, 60 המטרים האלה במשלחת של הילרי וטנסינג, שהם הצליחו ב-53, היו שני מטפסים לפני הילרי וטנסינג, שהיו אמורים להגיע לפסגה, והם נעצרו שם 60 מטר מתחת לפסגה וירדו למטה. זה רק מראה כמה הם מסובכים. המסובך הקטע הזה. זה כמעט בסופו של יום הפסגה, זאת אומרת, אתה מגיע לשם אחרי, אני הגעתי לשם אחרי 8.5 שעות של טיפוס.
על עדים?
זה לא כדאי שתהיה על עדים, אתה צריך להיות חזק. בערים אתה צריך להיות חזק, נורא חשוב להיות חזק, אסור לך להידרדר למקום שאתה סמרטוט, כי אתה לא מסוגל לשמור על עצמך כסמרטוט. ובפעם הראשונה שאתה רואה את הפסגה, למעשה זה שאתה עומד על הצ'ופצ'יק הזה, על הפסגה הדרומית, במהלך כל ה-39 היום שטיפסנו להר, אתה לא רואה את הפסגה, זו פעם ראשונה שאתה רואה את זה, ועם כל זה, שראיתי את זה קודם, וקראתי על זה, וזה עדיין אתה נבהל, ואני זוכר שפחדתי כמה חבר'ה נעצרו שם לרגע, וזה אני לא רציתי לעצור, פחדתי שמני מאבד את האנרציה, זה לא נכון לי. והלכתי, הרכס כל כך צר שאתה לא יכול להיות על הרכס, אתה צריך לעמוד, לטפס על הצד שלו, כל הזמן אתה לצד הרכס, בזווית של בערך 45-50 מעלות, אתה הולך.
אתה מורתח?
לא, אתה לא קשור בחבל, וגם אין שם חבל, לא היה חבל שאנחנו... היום יש, אם ראית את התמונות המפורסמות של פקקי התנועה, כן. אז הם כולם עומדים בדיוק באזור הזה, קשורים לחבל, אחד עומדים שם, כולם לאורך אותו חבל. שם נוצר פקק התנועה הגדול, בעיקר בגלל מדרגת הילרי, כי כל אחד לוקח איזה 10 דקות לטפס, אז כולם עומדים ומחכים שם. יצא לי גם להיות ראשון שטיפס על מדרגת הילרי מהקבוצה שלי. טיפסתי עם 20 מטר חבל וקשרתי אותו למעלה. לקח לי איזה 25 דקות לטפס 15 מטר. ורק כשהגעתי למעלה, ידעתי שכל מי שטיפס את מדרגת הילרי הגיע לפסגה. אז זוכר שהגעתי למעלה, מצד אחד כמעט בבחילות ועומד להקים מרוב מאמץ, מצד שני אמרתי, לא יכול להיות שאני אהיה הראשון שטיפס את מדרגת הילרי ולא יגיע לפסגה. אז ידעתי שאני הולך להגיע לפסגה. ישבתי שם על השלג, ככה חיכיתי, לקחתי אוויר, ושהופיע המטפס השני לידי, התחלנו ללכת את הקטע האחרון, שאם יש קטע בטיפוס שאני אוהב אותו, זה אותם... לא יודע, 20-30 מטרים אחרונים לפני הפסגה, שעם כל הקושי והמאמץ, אתה יודע, זהו, זה כבר בכיס שלך.
תשם.
זהו, פה כבר שום דבר לא יעצור אותך. זה הקטע של מעל מדרגת הילרי. אתה יודע שמפה כבר שום דבר לא יעצור אותך. ואני זוכר באמת את הצעדים האלה, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, והנה, אני תמיד, אני מתחיל כל טיפוס ברגל שמאל, ומסיים כל טיפוס ברגל שמאל. אז שמתי את רגל שמאל שלי על הפסגה, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני פה.
ויש איזה דבר שאתה אומר שאני מאוד הזדהיתי איתו, אתה שולף שם את הדגל, אתה אומר זה רק בשביל הסרט, כי בדרך כלל אני לא מניף דגלים, ואני אהבתי את זה, כי אני באמת לא מצליח להבין לפעמים את התופעה הזאת של כל מיני פרויקטים אישיים שמסתיימים באיזושהי ענפת דגל. זה באמת דברים מאוד מאוד אישיים, זה לא משהו לאומי.
נכון, גם אף אחד לא עזר לי מבחינת, כן, אני ניסיתי שיעזרו לי, אף אחד לא עזר לי, נפנפו אותי. ולא הפריע לי להניף את הדגל, אני לרוב לא מניף דגלים, זה מעט מאוד מקומות הנפתי דגלים, אבל פה זה באמת, זה היה עם הרבה ספונסרים, וידעתי שזה קבל חשיפה גדולה בידיעות אחרונות, אז כן, אז הנפתי, וישראל הראשון על האברס, אז הנפתי דגל ישראל על האברס, יש לי את הדגל בבית, אבל אני לרוב לא גורר איתי דגלים למקומות האלה, אני אף פעם לא הרגשתי שאני, משהו כמו שאתה אומר, אישי לגמרי, המדינה לא שלחה אותי, אני לא נבחרת של המדינה, אני במקרה ישראלי, אבל טיפסתי כדורון הרי, לא טיפסתי כנבחרת ישראל.
יפה. ואתה יודע, אחד הדברים שרשמתי לי פה, זה שבכל הדברים ששמעתי, שהקשבתי לך, מדבר בכל מיני סיטואציות, נשמעת לי לא בן אדם הכי מתלהב, ורציתי לשאול אותך באמת, איך אתה נראה כשאתה באמת מתלהב, אבל אני חייב להגיד שהיו רגעים שיכולתי לראות פה את ההתלהבות, עכשיו כשאנחנו מדברים.
מה, ברעיונות אני לא נשמע מתלהב?
כן, אתה קול כזה, קצת קשוח. שונה מהרעיון עם רבקה מיכאלי שהיה לך, היה לך שם אתה. אבל כן, אני כן רואה את זה עכשיו.
אתה יודע, זה לפה ולשם, אני מצד אחד לא מנסה, אני שם את זה לשולחן כמו שזה, באמת, אני גם ב-CE, אף פעם הרי לא הובלתי את, לא הייתי בחזית עולם הטיפוס, ומה שעשיתי לא הריד את עמות הסיפין של עולם הטיפוס. הייתי כמו כל הספורט הישראלי 30 שנה אחורה. אז לא ניסיתי לשדר, אני חושב שאני עסקתי איזה משהו שהוא, אני לא יודע מה אף אחד אחר בעולם לא הצליח להשיג. ואני גם מעביר את ה, זה קשה, ויש מחיר. הרבה כיוונים שעוזבים את המשפחה, וזה קשה, וזה מסוכן, אני לא, זה לא רק כיף, וזה יופי, ובוא נעשה את זה, וזה, אני מנסה לשים את זה על השולחן כמו שזה, כשבאמת מבחינתי, וזה אולי גם הדבר העיקרי שאני מנסה לומר, הערים מבחינתי הצילו את חיי מהשיעמום, לא מצאתי שום דבר יותר שמעניין אותי ומדליק אותי לעשות, מאשר ללכת לטייל בערים, לטפס בערים, לטייל בערים, להיות שם בסביבה הזאת, היא מרגיש הרבה יותר טוב בערים מאשר במקום שיש הרבה בני אדם. זה לא שאני לא אוהב בני אדם, אני אוהב בני אדם, אבל כשאתה בערים אתה עם מעט, עם עוד אחד, עם עוד שלושה, עם עוד ארבעה, זה יופי, זה אינטימי. איפה שנמצאים ההמונים, זה קצת מרתיע אותי.
מאוד מזדהה, וכן, תשמע, זה בעיניי הדבר הכי מרגש, זה שאתה מצליח להגשים כמה שיותר חלומות אמיתיים שלך, ובעיניי אתה באמת עשית את זה בגדול. ושמח מאוד שבאת, ואני מודה לך על זה, ושמח שזכיתי לפגוש אותך סוף סוף.
תודה, בכיף, ועם כל זה שהקשמתי, אתה יודע, עדיין מחרסם בי מה שלא עשיתי.
מה זה למשל?
כל מיני, כמו למשל הנורס פייס של המטאו, שאף פעם לא הצלחתי להשלים. אז כן, בהחלט מחרסמים בי דברים שהייתי אולי יכול לעשות ולא עשיתי. בכלל אני חושב שזה נכון במבט לאחור, רובנו בגיל מבוגר יותר מצטערים על מה שלא עשינו, מאשר על מה שכן עשינו.
דווקא אני מרגיש שמאוד שחררתי את זה, כל הפומו והפחד לפספס משהו, דווקא עם הגיל נראה לי נרגע.
אולי נרגע, אבל זה עדיין מחרסם. יש דברים שאני מרגיש שהייתי יכול לעשות ולא עשיתי, וזה עדיין מחרסם.
יש דברים שאתה כן, יעדים כאלה שאתה עדיין שם לעצמך? שאתה כן תעשה אותם?
כן, אבל הם הרבה יותר קטנים. הם כמובן לא בסקאלה של הפסגות הגדולות שעשיתי, גם מבחינת טיולים שאני מאוד רוצה עדיין לעשות, וגם כמה פסגות קטנות שעדיין יש לי רצון להגיע אליהם.
אז אני מאחל לך שתגשים כמה שיותר.
תודה רבה, תבוא לבקר.
אני מתכנן.
קדימה.
תודה, דורון.
קדימה.